ערב טוב. שבוע שעבר עסקנו בחינוך למצוות ונגענו בשני עקרונות. עיקרון ראשון, שיסוד החינוך הוא בבית, שהציטוטים שהילד מוציא החוצה הרבה פעמים מקורם הם מהבית. ודבר שני, שאנחנו צריכים בחינוך למצוות לבנות בעיקר על חינוך לכן. לא, אנחנו הופכים את זה למים גנובים עם טקו, אנחנו הופכים את זה ליצר. שמעתי פעם, זה ככה משפט, שלכאורה הוא משחק מילים, אבל יש בו הרבה עומק, אני חושב של הרב אמנון יצחק, שאומר שבשבת, אתה יכול להגיד לילד, במקום אסור טלוויזיה, בשבת מותר לו להדליק טלוויזיה. עכשיו, לכאורה אפשר להגיד זה רק משחק מילים, אבל זה לא משחק מילים, זה נקודה בנפש. איזה מקום הדבר הזה נמצא לי בנפש? מה לעשות, אכלתי אותה, אסור לי לאכול את זה? או מותר לי לא לאכול את זה. מותר לי להחליט בחיים שלי שאת זה אני לא אוכל ואת זה אני כן אוכל. וזה, זאת נקודת מוצא אחרת. וזאת מגמה חינוכית אחרת. ובמצוות זאת צריכה להיות המגמה שלי. מותר לי לחיות אורח חיים כזה. מותר לי. ואני שואף להעביר את זה קודם כל לעצמי בוודאי, אבל לילדים. ולילדים, פה אני מגיע אל הנקודה של מדרג חינוכי הלכתי ומעשי. ילד, חז"ל אמרו שיש מדרג במצוות. עד גיל 3 אין מה לבקש מילד לקיים מצוות. מגיל 3 מתחילים ללמד אותו קצת, אבל לא כצד של חובה. הוא עדיין לא בגדר בכלל גיל מצוות. גיל 6, 7, הוא כבר מתחיל להיות יותר מבין. אני מתחיל להרגיל אותו בקיום מצוות. גיל 10, 11, הוא כבר צריך להתקרב אל היעד של הבר מצווה, בת מצווה. אבל בעצם החיוב האמיתי זה גיל 13. עכשיו, אתה פוגש הורים שכבר בגיל 6, 7, 8, הילד כבר בעצם הגיע ל-13. זה לא נכון. הילד לא מסוגל נפשית לקבל את זה. הוא לא מסוגל. הוא לא יכול לשמור שבת בגיל 4 כמו שהוא ישמור בגיל 13. הוא לא יכול. זה לא נכון, גם אין דרישה הלכתית כזאת. עכשיו, זה לא אומר שאתה נותן לו עכשיו להדליק מדורה בשבת. אבל אם הוא עושה מעשה, אפילו איסור, אתה מגיע אליו בעדינות. אם הוא מדליק את האור, אתה לא קופץ כאילו יש רעידת אדמה. חמוד, בשבת לא מדליקים את האור. אז הוא מנסה אותך. מותר לו. אז הוא עוד מנסה אותך, מדליק עוד פעם, פעמיים, אבל הוא לא נבעל מהשבת. בית שמנסה לחנך ילד, לשבת ארוחה שלמה, כשהוא עוד לא בגיל הזה, הוא הופך לו את ארוחת השבת לעונש. אז נותנים לו לשבת קצת, בוא תשב איתנו, לך תשחק, תחזור למנה העיקרית. לך תשחק, תחזור עוד מעט לשיר שבת. הוא לא מסוגל לשבת עכשיו. אתה, יש לך ארוחת שבת שאתה מחכה לה כל השבוע. ואתה עושה ארוחת שבת, יש לך אורחים, עכשיו ארוחת שבת של 3 שעות. שירי שבת ודברי תורה, ואתה רוצה שהוא יישב כל 3 שעות הללו.
ארוחה סטנדרטית, לא 3 שעות.
ארוחה סטנדרטית, כמה היא?
שעה.
שעה. תנסי באמצע השבוע להושיב אותו עכשיו שעה. צריך לקשור אותו לכיסא, פחות או יותר. עכשיו, מה אתה עושה בשבת? אתה בעצם, עכשיו שוב פעם תלוי באיזה גיל. ילד בן גיל 5, 6, 7, 8, הוא לא מצליח לשבת שעה שלמה. הוא לא מצליח, ברוך השם, הוא ילד בריא. עכשיו, לפעמים אנחנו בכלל מתעקשים עוד יותר בארוחות היותר ארוכות. למה? כי אז יש אורחים. ויש אורחים זה פדיחות. צריך להראות איזה ילדים מחונכים ואוהבי תורה ושרים שירי שבת ושומעים דברי תורה. הילד הופך להיות שונא ארוחות שבת. אחד הילדים שלי אמר, אבא, למה בשבת יש אוכלים פעמיים? למה? עכשיו, הוא התכוון מזה שיש שתי מנות, זה ילד שלא אוהב לאכול. מי שמכיר אותו, יהודה, הוא נראה רבע אוף, הוא לא אוהב לאכול. אוכל אצלו זה עונש. עכשיו, בשבת פתאום יש מנה ראשונה ועוד מנה שנייה, אז הוא תרגם את זה, למה בשבת יש שתי ארוחות? לא צריך. עכשיו, ילד כזה, מה אתה עושה איתו? עכשיו, הוא אצלו זה המנות. הוא גם לא נראה כזה מרוקאי. עכשיו, ילד כזה בוודאי, לא, אתה לא אוכל שתי מנות, זה בסדר. ילד שלא מסוגל לשבת, בסדר, תקום, תחזור. אני צריך להחליט מה העיקר בשבילי בארוחת שבת. בינינו, אנחנו הגענו לארוחת שבת באותה מהירות כמו שהוא הגיע. פתאום בגיל 7 גם אנחנו ישנו ארוחת שבת שלמה. אני אגיד לכם, אני שואל את עצמי הרבה פעמים חינוכית משהו שאני מתקשה לענות עליו, וזה מעורר אצלי הרבה סימני שאלה. ואני אגיד לכם מה המשפט. האם אני הייתי מסוגל להכיל את עצמי כילד? כלומר, אם אני הייתי אבא של עצמי, לא יודע אם הייתי עם סבלנות. לא יודע. כלומר, אנחנו שוכחים תהליכים שאנחנו עברנו. אתה היית מתאבד? מה אמרת? מתפטר, אם היית האבא של עצמך. רוב ההורים חושבים ככה על עצמם.
אני סלחן, ילדים.
או, אז מצוין. אם כתוצאה מכך אתה סלחן, מצוין, רוב האנשים מה? כתוצאה מכך הם נהיים הרבה יותר מקפידים. לא, אני, הוא יהפוך להיות אני, לא בגיל 30. הוא יהיה כבר בגיל 8, הוא יהיה מתוקן. למה? לכן חז"ל באים ואומרים, יש לך מדרגות בקיום המצוות. קטן היודע לנענע, חייב בלולב. להתעטף, חייב בציצית. לשמור תפילין, אביו לוקח לו תפילין. יודע לדבר, אבל לפני כן לא. לא, אם הילדים גדלים בבית, שהם לא הולכים לבית כנסת, לא מתקרבים לבית כנסת עד גיל 6-7. אבל יש בבית אווירה. אבא עכשיו הולך לבית כנסת. איזה יופי, אבא חזר מהבית כנסת. הם ילמדו הרבה יותר ללכת לבית הכנסת, מאשר מי שלוקח את הילד שלו בן שנתיים, שלוש, כביכול, ופה צריך מראה אמיתית, למה אתה לוקח את הבן שלך לבית הכנסת? לתת לאמא
מנוחה.
לתת לאמא מנוחה זה לא חינוך לתפילה. לעשות סבב, הדגמה, כמה הילד שלי מתוק. ואנשים מכניסים תינוק בן חצי שנה לבית הכנסת ועכשיו מעבירים אותו, הילד הזה, מה שהוא ילמד על בית הכנסת, זה שבית הכנסת זה עוד מקום שעשורה. או ילד שמתחיל לרוץ ועולה לפרוכת ויורד בחזרה והולך להוא שמחלק סוכריות וחוזר, אז בעצם יש שני גני שעשועים, אחד מקורה, אחד לא מקורה. אז כשיותר נעים במקורה, עדיף להיכנס למקורה, יש מיזוג, זה נחמד. אז סוכריות. אז אל תרמה את עצמך, לא לימדת אותו מה זה חינוך לתפילה, ההפך מכך. נכון, מי שרוצה ללמד את הילד שלו חינוך לתפילה, זה עבודה.
אין עניין
בלספוג
את האווירה
שלנו. כשילד יודע
לספוג
אווירה. בגיל 3, ילד יודע לספוג אווירה של נחמדות. אפשר להביא אותו לשמחת תורה, לסיבוב, להקפה. אפשר להביא אותו לבית הכנסת לרגע, בסוף התפילה ייכנס, ינשק ספר תורה ויחזור החוצה. הוא לא יכול לחוות יותר מזה. הוא לא יכול לחוות לשבת בית הכנסת. ילד שלא יודע לקרוא, לא יכול להיות בבית הכנסת בתפילה. מה אתה עושה שם?
כמו שאמרת, שילד לא יכול לשבת בארוחה שעה.
נכון. אתה רואה...
אז מאיזה גיל כן?
מהגיל שילד נתחיל ללמוד תפילה...
הנה, יש למשל את תפילת ילדים.
כן. תפילת ילדים, מצוין. אבל מהי תפילת ילדים? 10 דקות וממתק. מצוין. אם יהיה אבא, מכניס את הילד שלו בגיל 6, לפני כן אין מה להכניסו לבית הכנסת. בגיל 6, הילד יודע פסוק וחצי, מכניס אותו. הילד אומר שמע ישראל ויוצא בחזרה החוצה, בסדר. מלמד אותו, תיכנס ביראת כבוד, תצא ביראת כבוד. עוברות שנתיים. בכיתה ג' הוא כבר יודע להגיד שמע ועמידה. הוא נכנס, עומד שמע ועמידה, ויוצא. מסוגל לשבת קצת פסוקי דזמרה? יישב. לא מסוגל? אל יישב. וככה אתה עולה איתו בהדרגה. הוא בן 10, 11, הוא כבר יושב איתך תפילה שלמה. הוא לא מסוגל תפילה שלמה, עד מוסף, עד לפני קריאת התורה, עד אחרי קריאת התורה. תהיה עם רגישות, מה אתה רוצה, לאן אתה רוצה להוביל אותו?
לא רק לאן אתה רוצה, גם מה הוא מסוגל.
מה הוא מסוגל, נכון. נכון. אז באמת חז"ל שמו לנו תקרה, גיל מצוות. חייב במצוות בגיל 13. בגיל 13 ילד נורמטיבי אמור להיות כבר מוכן מבחינה קוגניטיבית, מבחינה נפשית, הוא אמור כבר להיות מסוגל לקיים את כל המצוות. כמובן גם זה בהדרגה. הוא לא מסוגל עכשיו לאיזושהי תפילה כזאת של דבקות של שעה וחצי. הוא לא מסוגל. אבל למצוות נורמטיביות הוא מסוגל. אתה מנסה לדלג על זה, זה עושה ההפך הגמור. זה עושה ההפך הגמור, זה מקלקל. ומי שחושב שזה לא מקלקל, אז הוא מרמה את עצמו. וזה בחינוך לתפילה, וזה בחינוך לקיום מצוות, וזה בחינוך לכל דבר שבקדושה. כל דבר שבקדושה יש לו מדרג. עכשיו, מצד שני, גם לפספס את הזמן, זה גם. כי חז"ל אומרים הרי, קטן היודע לנענע חייב בלולב. כלומר, אם אתה כבר יודע, ואתה לא מחנך אותו לזה, פה יש כבר פספוס. למשל, אתן לכם דוגמה.
לישון בסוכה.
מאיזה גיל ילד יכול ללמוד לישון בסוכה? זה נחמד, זה כיף מאוד. זה כיף מאוד. אלא מה? זה עבודה לאבא. א', כי גם האבא צריך לישון בסוכה. מניסיון, לא ישנים הכי טוב על מזרון עם שלושה ילדים עליך, אבל בסדר. מאיזה גיל ילד יכול להדליק נרות חנוכה? מהגיל שהוא מגיע מהגן עם חנוכיה, שאגב, לגננות שצופות בנו לעשות חנוכיות בטיחותיות, לא שאפשר לסוף איתם את כל הבית, כי אם אתה מנסה להדליק אותם, זה אין איפה לתקוע, כי אצל כולכם יודעים על מה אני מדבר, לעשות חנוכיות בטיחותיות. אגב, גם הספרדים, ילד שבא הביתה עם חנוכיה, לתת לו להדליק בה. אז תלמד אותו שהוא מדליק בלי ברכה, כי האבא מברך, בסדר? אבל פה אין גיל, ההפך זה חוויה, מצוין. מאיזה גיל ילד חייב בצום? כיפור, מאיזה גיל? שנה לפני לחנחול, לא יותר מזה. לא צריך לפני כן, זה גם לא נכון בריאותית. אז זה נכון שאני לא זוכר מתי התחלתי לצום, אני רק זוכר את התחרויות של הלשון, שמי לבנה, לבחון מי באמת צם, מי לא צם, אבל בטח שלא דרשו ממני לצום. בטח שלא. עכשיו, יש דברים שאתה רוצה להרגיל ילד. מצוין. תרגיל אותו בממתקים, באהבה. אנחנו רוצים להרגיל ילדים ללמוד בליל שבועות. יש פרסים, ועוד פרס. ועוד, וילד עד אחת, שתיים, צריך אפילו לשלוח אותם הביתה. אבל לא דרשת את זה ממנו בכפייה. לא הלכת אל המגמת הלא, הלכת אל מגמת הכן. ילד שמתפלל בגן, מאוד שמח להראות בבית את התפילה שלו. הוא מאוד שמח. ילד שבגן קורא ברכת המזון, ואת הבית הראשון של ברכת המזון, הוא מאוד שמח לומר את ברכת המזון בארוחה. למה ההורים לא יבקשו ממנו? כי יש לי כוח עכשיו לשמוע אותו 5 דקות מדקלם ברכת המזון? יאללה, בואו נגמור את הארוחה. נו, עכשיו הוא יתחיל את ברכת המזון שלו, זה... אז זה באמת בעיה חינוכית. זה בעיה חינוכית. הילד יודע לברך ברכת המזון את הבית שלו בשירה...
בנוסח אשכנז.
בנוסח אשכנז, אז...
זה הבעיה.
אגב, אני מסכים איתך, לא, אני מסכים איתך שבבית ספר, ופה בבית ספר אני דרשתי את זה, שיהיה לילדים... לבית ספר, זה היה ברור גם לבית ספר, יש לילדים, מי שיש לו סידור ספרדי, ספרדי, מי שספרד, ספרד, מי שאשכנז, אשכנז, מי שתימני, תימני, בסדר גמור. נכון, למורה זה קצת יותר מורכב, אבל... עכשיו, יש דברים, למשל, שבהם כן צריכה להיות הנהגה מאוד מוקדמת כהרגל נפשי, למשל. מאיזה גיל מלבישים ילדה בצניעות?
מה
ההגדרה
של צניעות? כי בכל גיל היא משתנה, זאת אומרת... אני מסתכלת על הילדה שלי, היא תמיד לבשה שרבול. מה האורך של השרבול משתנה עם הגיל, אבל...
בדיוק. מצוין. כלומר, אי אפשר, אתה רואה לפעמים אנשים שילדה בגיל 6 לבושה בחוסר צניעות לחלוטין לטעמם. אני לא נכנס עכשיו לוויכוחים בנורמות, נורמות ההלכתיות הן ברורות. אבל אפילו לשיטתם, אם היא תתלבש ככה בגיל 12, זה יהיה לא טוב. אי אפשר להשאיר את זה בגיל 6. כי מה? בגיל 6 ובגיל 7, בגיל 8 פתאום תעשי לה סוויץ', זה לא יפעל. במיוחד אם אני רוצה שהצניעות תהיה קודם כל צניעות נפשית. צניעות נפשית של איך יושבים, של איך משתמשים בגוף. וזה תהליך שהוא נבנה לאט לאט. כמובן לא אצל ילדה ב3.
אז
למה
בגדים זה הדבר הראשון?
לא, לא, לא.
בהרבה מצוות אתה אומר ש... בגיל 6 לא מקפידים, בגיל 8 כן מקפידים. כן,
אבל התהליך הוא צריך להיות תהליך הדרגתי. הוא צריך להיות תהליך הדרגתי. הוא לא יכול לבוא, זאת אומרת, למשל צום, זה לא נכון שיהיה תהליך הדרגתי בו. כי הוא חובה הלכתית, ילד יודע שיש יום כיפור, אני מחנך אותו לתשובה, אני מחנך אותו לתהליך ותשובה, אני לא מחכה לגיל 12 כדי להגיד לו, אתה יודע, יש יום כיפור, צריך לה... לא, זה בוודאי. כמו אגב תפילה. מאיזה גיל מתחילים לחנך לתפילה? לחנך לתפילה מעשית של סידור, כמו שאמרנו, כשהוא קורא, אבל לחנך לתפילה מגיל 3. מה זה לחנך לתפילה?
לדבר עם
השם, לא
שומע. מה זו תפילה, רבותיי?
לדבר.
להגיד תודה לריבונו של עולם. חמוד שלי, תגיד תודה לריבונו של עולם בלשון שלך. ילד לא יודע לברך ברכת המזון. בוא נגיד תודה לריבונו של עולם על האוכל. תודה ריבונו של עולם על האוכל. גם בנושא של הצניעות. זה תהליך נפשי הדרגתי, שלאט לאט הוא גם מקבל את הביטוי המעשי שלו. אבל התהליך הנפשי צריך לעבור איתו ולהתקדם.
אם זה אם לבשפר נגמר התהליך. לא מסכים פה נגמר
התהליך. טוב, זה שאלה. לא, אני... א', אני רוצה לקוות שזה לא ככה. שבית הספר גם ממשיכים תהליך נפשי. זה נכון?
זה לא ככה טובה. תשאיר לנו אותו לזה.
זה נכון. זה נכון שהרבה פעמים מערכת חינוכית יש לה נטייה הרבה יותר להיות עסוקה בחיצוני. וזה בעייתי, אני מסכים. זה בעייתי, זה הרבה פעמים גובה מחיר, במיוחד בדור שלנו. זה, אבל לפעמים מאילוץ, כלומר, המערכת היא עם איזה שהם כללים חיצוניים. אבל אני מדבר על הבית. אני מדבר עלינו כבית, התהליכים שאנחנו צריכים לעשות. הלאה. אז זה המדרג הנכון מבחינה הלכתית. דבר נוסף, חיבוב המצוות. והערב נא השם אלוקינו דברי תורתך בפינו, ופיות עמך בית ישראל. צריך לדאוג שילד יאהב את המצוות. מצוות צריכות להיות עם אהבה. סופר עליו אוירבך, שפעם הלך לבקר איזה ילד בבית חולים. אז הוא שלח אחד התלמידים שלו, שיקנה לו ממתקים, להביא לילד. התלמיד הזה חוזר לרב אוירבך עם שקית עם מלא ממתקים, והרב אוירבך מוציא את הממתקים ומתחיל להסתכל בהם. התלמיד נעלב, אומר לו, הרב, הכל כשר. הוא אומר לו, אני לא מסתכל אם זה כשר, אני מסתכל אם זה טעים. כלומר, אתה צריך לחנך ילד, לאהוב, ליהנות מהמצוות. זה נכון שמצוות באידאה לאו ליהנות ניתנו, כלומר, הן לא צריכות להיות תלויות בהנאה, אבל זה לאט לאט, בשלב יותר מאוחר. בשלב הראשון צריך שיהיה חיבוב המצוות. אנחנו חייבים לדאוג לכל מצווה והמעטפת שנבנה בחינוכית. יש מצוות שיותר קל לעשות אותן, יש מצוות יותר קשה. אבל פה היצירתיות של ההורים, שילד יחבב את המצוות.
אז הרב, ילד בן 3 מקבל ממתק שהוא לא בכשרות שלנו, לתת לו לאכול אותו? תלוי ב... לנסות להסביר לו שבוא אני אתן לך משהו אחר אם אתה רוצה.
תלוי איזה רמת הבדל, אם זה טרף. אבל אם למשל, אני מקפיד על חלב עקום, ועכשיו באה סבתא ונתנה לו ביצת קינדר, והילד זורח מאושר, והילד הוא בן 4, לא, הייתי עכשיו עושה לו סדרה על חלב עקום, ועכשיו מוציא לו את ה... לא, לא צריך. בסדר, גם הייתי נזהר מאוד מכבוד הסבתא. ואולי והנה פה חינוך כפול, וכשאני איתו בסופר, והוא יגיד, אבא, בוא נקנה את זה, ואתה תגיד לו, לא, אנחנו את זה לא אוכלים, הוא יגיד, אבל סבתא הביאה לי. נכון, סבתא פחות מקפידה על זה, או סבתא יותר מקפידה על דברים אחרים, ועל זה היא לא מקפידה. אז למה כשסבתא נתנה הרשתה לי? כי הכבוד של סבתא הוא מאוד חשוב, שחס ושלום לא נפגע בה. עכשיו, ודאי, יש גבולות. יש גבולות. אבל זה חלק מלהבין מדרג הלכתי בכל דבר בחיים. בסדר? דבר נוסף שהזכרנו אותו בהתחלה, גדול שימושה מלימודה. דוגמה אישית. אני רוצה לתת לכם שני סיפורים. אחד, סיפור לפי דעתי מאוד מאוד חזק, איך לפעמים אנחנו חושבים שאנחנו נותנים דוגמה אישית, אבל אנחנו לא שמים לב ואנחנו נותנים דוגמה הפוכה. וכך הרב יחיאל יעקובסון, איש חינוך מאוד ידוע, מתאר אחד הספרים שלו. הוא אומר, היה לנו זוג ידידים, אנשי תורה מחוץ לארץ, מארצות רווחה. כלומר, לא מאיזה מדינה שלא מרוויחים בה. הבעל קיבל משרה מיוחדת והרוויחו יפה מאוד. ביום הולדת 40 אמר לאשתו, כל החיים שלי עשיתי עסקים, עכשיו אני רוצה לשנות. החליטו שאבא עוזב את הכל והולך ללמוד. נפלו מאיגרא רמא לבירא עמיקתא. מפאר גדול, מהרבה מאוד עושר, התרסקו ונפלו לצמצום מאוד גדול. כל האנשים מסביבו מה אמרו? איזה מסירות ללימוד תורה יש לו. 3 חודשים אחרי שעזב, הציעו לו לחזור למשרתו, כי לא מצאו מישהו אחר במקומו. הציעו לו אפילו העלאה במשכורת. הוא לא הסכים. או הכל או כלום. הוא נשאר בלימוד תורה שלו. מה היו התוצאות? התקשר אותו הידיד 50 שנה לאחר מכן וסיפר שילדו בן ה-11, שהצטיין בלימודי קודש, יידרדר בלימודיו. זלזל. ידידי תיאר כיצד דיבר איתו, שיחק איתו. במהלך השיחה שאל אותו, האבא, את הילד, מה הדבר הכי חשוב בעולם? מה ציפה האבא שהילד הזה יגיד? לימוד תורה. ציפיתי שיגיד מה שאני מצפה, תורה. אך מה ענה הילד? כסף. ומה עם תורה, תפילה ותלמידי חכמים? הילד אמר, כן, קצת, גם. בשביל העולם הבא. מאיפה אתה יודע שכסף הכי חשוב בעולם? שאל. מעצמי. והוסיף בקץ, כל הצרות שלנו זה בגלל שאין כסף. כל פעם שאני בא מהבית ואני מבקש דברים, אמא אומרת, אין כסף, אין כסף. כלומר, הבית הזה לכאורה הוא בית שמה היה הערך הכי מרכזי בו? לימוד תורה, לכאורה. אבל מה הכי דיברו בו בבית? כסף. כלומר, אתה לכאורה ניסית לשדר משהו, אבל הילד שם לב על מה מדברים בבית. ולכן באמת זה מבחן אמיתי. תחשבו מה השיחה המרכזית בבית. או מה נושאי השיחה המרכזיים בבית. במה הם עסוקים? אם נושא השיחה המרכזיים הם א', ב', ג', ד', אין מה לעשות, זה המסר המרכזי שיש בבית. גם אם לכאורה אתה פועל אחרת, זה המסר המרכזי שיש בבית. וזו הדוגמה האישית הכי חזקה. זאת הדוגמה האישית הכי חזקה. סיפור נוסף על דוגמה אישית. סופר שאדם אחד התפלל אצל החזון איש, אגב, תפילת ילדים. הביא את ילדיו לתפילה. אחד הילדים, כדרכם, השתולל והתפרע. האב בתגובה העיר לו. מאחר וזה לא עזר, צעק עליו. וגם זה לא עזר, הקה אותו. לאחר התפילה, החזון איש קרא לאבא ואמר לו, תדע לך, היום הבן שלך למד 2 דברים. הוא למד שאסור להפריע בתפילה. 2, שאם מתעצבנים מותר להשתולל, להרביץ ולהרבד כל רסם. אבל יש הבדל. את הראשון הוא למד בדרך של דיבור, את השני הוא למד בדרך של שימוש, כי הראת לו. וחז"ל אמרו, גדול שימושה מלימודה. אז אם לא היית יכול לוותר על השימוש, היה עדיף לוותר גם על הלימוד. כלומר, המעשים שלנו הם הרבה הרבה יותר עוצמתיים מהלימוד שלנו. אבא שמתנהג התנהגות א', שלא ינסה לדבר על התנהגות ב', שישנה את ההתנהגות שלו. אתה לא יכול לבוא להגיד לילד, למה אתה צועק? ואתה צועק. זה לא עוזר. זה לא עוזר. למה אתה עצבני? למה אתה כועס? זה לא פועל. אתה רוצה ללמד את הילד שלא יכעס? תהיה אתה אדם רגוע. אתה רוצה ללמד את הילד לימוד תורה? שיראה אותך לומד תורה. למה אתה לא בתלמוד תורה? מה למה אתה לא בתלמוד? אתה בתלמוד תורה? נראה אותך אחרי הבית ספר, נתקע עוד 2 שעות. כן.
אתה צריך לשווק את זה.
נכון, אבל קודם כל שווק, קודם כל תשווק את זה לעצמך, הילד יודע טוב מאוד לזהות. אתה יודע, אני אתן דוגמה אחרת. אני שמתי לב שהורים מקולקלים כמוני, שלא שותים מים, מתקשים פסיכולוגית לתת לתינוק מים בבקבוק. כאילו מסכן, זה לא מיץ. כאילו למה מסכן? הוא לא יודע מה זה מיץ, תן לו מים. לא, לא, קצת מיץ, מסכן, הוא צריך עכשיו להיחנק עם הבקבוק מים הזה. זה עיוות אצלך. כלומר, אם אתה לא משוכנע בשתיית מים, אתה באמת לא תיתן לילד שלך מים. לא, אני בגמילה, לא זה בזה. עברתי קצת תהליכים. כך שזה לא פועל. וזה גדול שימושה מלימודה. לכן באמת, כמו הסיפור הזה שמופיע כמעט על כל גדולי ישראל, כששאלו אותם, זוג הורים, מאיזה גיל להתחיל חינוך? אמרו, 20 שנה לפני שהילד נולד. ואני באמת, כשיעורי בית, קחו רשימת המצוות, רשימת ההנהגות הדתיות התורניות שאתם רוצים, שהן יהיו קיימות בבית, סלש גם הנהגות ערכיות, מוסריות, שאני רוצה, שהן יהיו בבית. מפה, האם זה אוויר בבית, זה הריח בבית? אם לא, אז תשנה את הריח. תשנה את הריח. כדי שהוא יצמח אל תוך האווירה הזאת. שאלות. בבקשה.
יש ילדים שמקבלים מסר כפול. למשל, לבית ספר צריכים ללכת עם בנות, למשל, אם שרבו 3/4 בכיתה א', והבית לא מקפידים על 3/4 ובטח לא באלף. אז זה בסופו של דבר מסר כפול, כי בבית ספר הבת צריכה להגיע בצורה כלשהי, ובבית לא הולכים ככה. וגם לא ילכו ככה, זה לא משהו שהולך להשתנות.
א', מסרים כפולים הם בעייתיים. אבל כשיש מסר כפול, צריך להיות מסוגל להסביר את זה לילד בלי לחנטרש אותו. באופן אמיתי. תשמע, חמוד, בבית הספר מקפידים על א', ב', ג'. זה חשוב. זה חשוב לשיטתם. כשאתה בבית הספר תכבד את זה. אנחנו בבית מקפידים על משהו אחר. והילד לומד שיש באמת מורכבויות בחיים. הוא לומד את המורכבויות, ולאט לאט הוא יבנה לעצמו את העולם שלו מתוך המורכבויות הללו. אבל אם אתה מנסה לרמות אותו, לא, לא, צריך להתנהג כמו בית הספר. למה אתה לא מתנהג ככה? לא, אני... אז זה לא אמיתי. אפשר לפעמים להודות. אני חוטא לתיאבון, באמת קשה לי, אני גם רוצה להשתפר. הילד יחוש אם באמת יש אצלך מגמה כזאת. אבא, למה אתה מדבר לשון הרע? אתה יכול להגיד לו שני דברים, לא, זה לא לשון הרע, זה היה למען העסקים, זה היה בשביל... אתה צודק, חמוד שלי, זה היה לשון הרע, אני גם נופל בזה. אני צריך ללמוד להשתפר בזה. וזה, ילד לומד, יש מגמה. יש מגמה, אנחנו מה, אנחנו מושלמים? מה פתאום? לא מושלמים. אבא, למה אתה מדבר בתפילה? אתה צודק, חמוד שלי. אבל יש הורה, אני אדבר בתפילה? חצוף, אני אדבר בתפילה. תראה, למה? מה קרה? תראה את ההוא. אז לכן מורכבות יכולה להיות. צריך כמובן לשאוף שלא תהיה מורכבות. צריך לשאוף כמה שיותר שהערכים של בית הספר והערכים של הבית הם מחוברים. אבל כמובן שכשיש סתירה ביניהם, להיות מסוגל לעמוד עליהם ולהסביר אותם חינוכית קצת יותר מזה.
שאין מורכבות. כאילו, כי גם יש שוני בין בית לבית, כאילו,
למה לא יודעת מורכבות? אני אומר, השאלה גם איזה רמות של הבדלים. יש לפעמים שיש הבדל בניואנסים, אבל המגמה היא אותה מגמה. אז זה כבר לא ממש מורכבויות. יש לפעמים שיש הבדל במגמה. אז למה אתה במערכת החינוכית הזאת מכל מיני סיבות נוספות? כי יש מגמות אחרות שכן מתאימות לי. אבל פה צריך לפתוח אותה. ילד בא הביתה מבית הספר, בבית הספר לימדו אותו שלא יודע מה, רק זה הדרך הנכונה. ובבית יש משהו אחר לגמרי. מה אתה עושה? אתה בא ואומר, תשמע, זה מה שבית הספר, זה מה שהמורה הזה חושב. והיא מכבד אותו, ובאמת זה אני מאמין שלו, ותכבד אותו גם אתה. ובאמת הדרך הזאת היא גם דרך נכונה. אנחנו מאמינים בעוד דרך. והילד בונה לעצמו את המורכבות. כן? שאלות נוספות? נעשה ונצליח, בעזרת השם.